אנחנו דיברנו בשיעור הקודם שישנם המון סוגיות בגמרא שהן נראות לנו לא ריאליות. אבל אנחנו הבנו שהן נועדות כדי להוציא את האדם מהקופסה. מצורת החשיבה המקובעת, מוגבלת, בעצם פרימיטיבית שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים נכון. וגמרא מלמדת אותנו לחשוב מעל המציאות, מעבר להיגיון הרגיל. ולכן גמרא משתמשת בשפה מאוד קונקרטית. היא לא מדברת איתנו על עקרונות, אלא דווקא רוצה להראות שבדברים הפשוטים, בחיי יום יום, בדברים הרגילים שאנחנו משתמשים בהם, בכלים שלנו, מאחוריהם, מסתתר עולם אינסוף. וזה הלימוד העיקרי. למה זה כך? בגלל שהעולם שלנו נבנה ונברא על פי איזשהם עקרונות מסוימים. זאת אומרת, אפשר להגיד שהעולם שלנו הוא כאילו השתקפות, ביטוי של עולמות עליונים, גדולים, ודבר הזה נקרא בלשון חז"ל שקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. הוא הסתכל בתורה ועל פי מה שכתוב בעולם העליון מופשט של התורה, על פיו נברא העולם שלנו. זאת אומרת, העולם שלנו כאילו השתקפות משם. זה העיקרון הזה, הוא נמצא אצלכם במקור שלוש. הרב חיים וולוז'ין אומר את זה בספר נפש החיים, הוא אומר, אנחנו לא נקרא את זה, אבל פה ביטוי נאצל, כן, העולמות נאצלו, זאת אומרת, הם כאילו, כמו השתקפו, הופיעו, ירדו משם. וזה השורה המודגשת שם, זה שהסתכל באורייתא וברא אלמא. זה רעיון שחוזר כל הזמן, אנחנו גם בשיעורים שלנו דיברנו המון על זה, כל מיני ביטויים כאלה, שזה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא, ככה חז"ל אומרים, זה לעומת זה, או עין למעלה, עין למטה, או כל מיני ביטויים כאלה, כמו מלכותא דערקיע, סליחה, מלכותא דער, כאין, מעין מלכותא דערקיע. זאת אומרת שהעולם שלנו הוא בעצם אחד הגוונים, אחד המימדים של העולם גדול, רחב, אינסופי. ועל זה חז"ל אומרים שגם אדם נברא בהתאם לעולם הקוסמוס כולו. כן? שגם באדם עצמו יש דומם, צומח, חי, מדבר, בתוכנו כל זה, וישראל ביהודים, כן? יש מדרגות של הופעת האדם. אז כמו שאנחנו השתקפות של עולם הטבע, של כל הבריאה כולה, ככה זה אדם, ככה הוא נקרא עולם קטן, ככה כתוב, חז"ל אומרים על אדם שהוא נחשב, נקרא עולם קטן, לעומת עולם הגדול אינסופי. אז כמו שזה לעומת זה, כמו שאדם נברא בהתאם לקוסמוס כולו, חלל כולו, ככה גם המשכן נברא כדגם של המציאות כולה, של ההוויה כולה ושל האדם. זה רעיון של המודלים. כל הדבר הזה זה מודל. משכן זה מודל, אדם זה מודל, העולם כולו הוא מודל. מודל של מה? של התורה. לא של ספר תורה, אלא של האורייתא, שזה מקור של הכל. ולכן אנחנו רואים המון דברים שבעצם בנויים זה לעומת זה, כמו שחז"ל אומרים את זה פה אצלכם במקור, אני לא מוצא, ארבע. נקרא רק שורות מודגשות. אומר מדרש בתנחומה, אומר ככה, השם בחוכמה יסד הארץ, ואמר, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה וכולי, למדך שמשכן שקול כנגד כל העולם, כנגד יצירת האדם, שהוא עולם קטן. כן, זאת אומרת, הם, זה מודלים. נבראו פה כל מיני גוונים של ה... כמו, ב... כמו, כמו... באנגלית יש מונח כזה, dimension, כאילו, מימדים של המציאות. יש... זה המציאות שלנו. אז אתה רואה שבאדם יש, נגיד, יש ראש, שבראש יש, יש שני עונות, אז דבר הזה דומה למה שיש במשכן, יש קודש הקודשים, בתוכו יש ארון הברית, ובתוכו יש שתי לוחות הברית. שני לוחות הברית לעומת שני עונות. ויש פה מעטפת. ויש שם, והקודש הקודשים מחולק משאר המקומות במשכן. ויש לנו עיניים, שזה כנגד מנורה, חזל אומרים. והריח, שזה כנגד מזבח קטורת, מזבח הזהב בקודש. קטורת, והפה כנגד שולחן לחם הפנים, והקיבה שלנו כנגד מזבח הנחושת, שהיא מעכלת את כל זה. ויש המון המון דוגמאות, אני יכול להגיד לכם, המון המון הגבלות בין בריאת האדם, מבנה האדם ובין המשכן, שם יריות הם כמו בשר ואור, והעצמות שלנו זה כמו קרשי המשכן, ויש שם כתפיים, כתפיים כתוב במשכן, וירחיים של משכן, וכל הזמן, וצלע המשכן, כל הזמן מדובר על זה, שזה דברים בעצם מגבילים זה לזה, ועד פרטי פרטים, מי שקצת לומד את האנטומיה, או את ה... או מבנה המוח של אדם, אז הוא מוצא המון המון הגבלות, דברים דקים מאוד, וברורים מאוד בצורה מדהימה, שזה זה לעומת זה, וכמו שאומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שהוא מספר לו על מבנה המשכן, אז הוא אומר, אשר אני מראה אותך, לא לך אני מראה את המשכן, אלא אותך אני מראה. זאת אומרת, אתה תסתכל במשכן, אתה תראה את המבנה הרוחני המהותי של עצמך. זה העיקרון, זה הרעיון, וכך אנחנו מתייחסים לכל החיים שלנו, על פי מודלים. זאת אומרת, אדם שהוא לא כל כך מבין בדברים הללו, הוא יכול להגיד, מה המודלים, אני... כאילו, אני לא רואה איך פרוכת דומה לצוואר. הרי מה צוואר עושה? צוואר מחלק בין קודש הקודשים לקודש, כן? לגוף של, של המשכן או של בית המקדש. זה מה שצוואר עושה. זאת אומרת, פרוכת מצד אחד מבדילה בין קודש הקודשים לקודש, ובין אחד, בין שני זה, מצד שני זה מחבר. אז זה דבר גם צוואר, הוא מחבר ומנתק. גוף שלנו נמצא במקום אחר לכאורה מהראש שלנו, מהקודש הקודשים. יש כאילו יציאה החוצה, יש משהו שהוא מחוץ לתמונה. זה הראש. הרי אפשר לברוא את האדם ככה שהוא מפה יחשוב, מפה כל המערכת הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להבדיל, לחלק. אז הוא עשה את הקודש הקודשים מחוץ למסגרת. אבל אם אתה חושב בצורה לא מופשטת, אתה אומר, לא, זה לא אותו דבר, פה זה צר, ושם זה ארוך, פה זה ככה וככה, זה שטויות. כאילו, אתה צריך, אם אתה חושב בצורה מהותית, אז זה לא משנה, זה צוואר או שזה צר, הפרוכת, כן? וכמה סוגים יש, פרוכת אחת, יש שני פרוכות, יש כל מיני דיוקים בזה. אז הדבר הזה בעצם אנחנו רואים במציאות, אנחנו אולי באחד השיעורים בלי נדר בעתיד קצת נרחיב בזה, אבל העולם בנוי לא באופן רציף שזה אותו דבר, אלא יש קפיצות, כמו שיש גם בגיאומטריה, קפיצה בין גיאומטריה של מישור לגיאומטריה של ספירות, או כמו שאנחנו יודעים שיש קפיצה בין חוקים, לא, הם לא מותאמים, הם לא לגמרי זהים בין הפיזיקה הקלאסית של ניוטון לפיזיקה קוונטית, או פיזיקה של איינשטיין, כן? זה חוקים, למרות שזה אותה מערכת, אבל הסתכלויות שונות. ואנחנו לומדים כל הזמן לחשוב בצורה מהותית. נגיד, מה שראינו שם גמרא, בשיעור הקודם, גמרא במסכת שבת בדף ה', שמספרת שאדם, זה שהוא שינה את דעתו והוא רץ ותפס את החפץ שהוא זרק אותו, זה כאילו, גמרא אומרת, כאילו זה שני אנשים שונים, אז צורת החשיבה הזאת היא צורה נכונה. זאת אומרת שבמהות אדם זה הרצון. זה שגוף שלו היה שם, גוף הלך לכאן, לא. זה שהרצון שלו התפצל, זה כאילו שני אנשים שונים. זאת מחשבה מהותית. ואם אנחנו נמשיך לחשוב בצורה מהותית, אנחנו נראה שחיים שלנו הם באמת חיים מדהימים. אנחנו חיים במודל של אורייתא, של אינסוף. יש סיפור מדהים אצל רבי נחמן מברסלב, אני חושב שסיפור הזה, אם היה אפשר עקרונית לתת פרס נובל בספרות, בלי חוכמה, בלי קדושה, בלי תורה, רק על צורת הכתיבה, על סיפור קצר, הייתי נותן פרס נובל לספרות, לסיפור של רבי נחמן. יש כמה מקרים של ארנסט חמינגווי, הוא קיבל פרס נובל על סיפור קצר, זקן והימניקה, כן? קצר, לא על רומן גדול. אז יש כזאת, כאילו, אני חושב שזה סיפור, מכל מה שקראתי בספרות הכללית, זה אחד הדברים הכי עמוקים והכי ספרותים, הכי יפים שקראתי אי פעם. הסיפור אומר ככה, קצר מאוד. מספר על בן אדם שהוא בערב חנוכה מגיע אליו אורח ונתן לבן אדם להיכנס הביתה אורח, והוא מדבר עם האורח הזה, ובתוך כדי שיחה הוא מבין שהאורח הזה אדם גדול, מיוחד, תלמיד חכם, קדוש, והוא התמלא ביראה כלפי האדם הזה, והוא שאל אותו אם הוא אכן כזה תלמיד חכם, אז הוא לא ענה, אבל היה מובן, כן, שזה, כן, אדם גדול. והוא היה שם זמן מה, ואחר כך אורח יוצא מהבית והולך לדרכו. ובעל הבית אומר לו, אפשר ללוות אותך, כי צריכים ללוות, אורח חשוב. מצווה, תעל תמות, הוא אומר, כן, בבקשה. הוא אומר, בבקשה, תלמד אותי איך להתייחס אליך, איך מהלכות. אומר, בסדר, כאילו, הם יוצאים מחוץ לבית, לחצר, והנה הוא כבר מתקרב איתו לצאת מחוץ לחצר כבר, שער של הבית, שער החצר. ואז הוא התמלא בעל הבית פחד מאורח הזה, יראה כזאת גדולה מאוד. והוא כאילו אומר לו שהוא מפחד ממנו, הוא לא יודע למה. אז, והוא מפחד להמשיך ללוות אותו החוצה. אורח אומר, אין מה כל כך מה לפחד. אתה כבר פה בחוץ, אני יכול לעשות איתך כל מה שאני ארצה. ואז הוא אומר, כן, מה? אומר, הנה, תראה. ואז הוא תפס אותו. והתרומם איתו באוויר. והתחיל לעוף איתו. באוויר. ועכשיו תקשיבו לסיפור. בלשון של רבי נחמן. זה כל מילה כמו שירה פה. כן, הכל זהב. תקשיבו טוב. אחר הדלקת נר חנוכה, בלילה אורח נכנס לבעל הבית וכולי, ועכשיו רבי נחמן ממשיך. ויצא עמו מן הפתח, ואז תקף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו, והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו ואמר לו, קח זה מלבוש ויטב לך.
ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך. ופרח עמו. ותוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם, ובתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח. כי בתחילה, וחזר והסתכל, והנה הוא בביתו, וחזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב. ואחר כך הוריד אותו בין שני הרים, בגיא, ומצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, א', ז', ח', הוא ד', וכו'. והיה מצויר בספר כלים. בתוך הכלים היו אותיות. וגם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים, שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. מי שאולי לא כך מבין את הדברים הללו של זה דברים קבליים של א' ז' ח', זה הוא השם וכל זה, וגם כתוב שהעולם שלנו נברא על פי אותיות וצירופי אותיות, ואת הצירופי אותיות הללו ידע בצלל לצרף שבהם נבראו שמיים וארץ, והוא ידע על פיהם לברוא את, בעצם ליצור את הדברים בתוך המשכן. יש פה המון המון המון, המון רמזים ודברים פנימיים. אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל דו שזה מאחורי זה, זה לא סתם, כאילו כמו שרבי נחמן כותב, זה פיסטימייסיס. זה הכל זה רמזים קבליים. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו, חזר והסתכל והנה הוא שם. והתיישב עצמו לעלות על ההר. אולי ימצא שם איזה יישוב. וכשבא אל ההר ראה עומד שם אילן של זהב, ועם הענפים של זהב. ועל ענפים תלויים כלים, כמו אלו הכלים המציורים בספר. ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים. והיה חפץ לקח משם הכלים, והוא לא היה יכול, מחמת שהיו מסובכים שם על ענפים שהיו בעקמומיות. מתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. והיה לו פליאה גדולה, מה זאת שהוא פעם כאן ופעם שם. והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם? מה שאין ראוי להאמין. אתם יודעים, במשפט הזה, אני כל פעם כשקורא אותו, אני ככה מרגיש פה כשאני מעביר לכם שיעור. זאת התחושה. אני אומר לכם כל מיני דברים שהם לפעמים נראים עזויים, מה אתה מדבר שם, מה זה יכול להיות, איך ייתכן. אבל זאת עובדה, אני ראיתי את זה במו עיניי, שם בגיא הזה עם העץ זהב וענפים והכלים, ראיתי, מה אני אעשה? אני רוצה לספר את זה, אבל כל פעם שאני רוצה לספר, אני אומר לעצמי, הם בטח לא יאמינו לי, בטח יצחקו עליי, בטח יגידו שאני לא נורמלי. אז אני ככה מסביר, מביא לכם כל מיני דברים מפיזיקה ומקוונטים, כדי איכשהו לצאת מפה, לא, כאילו, לצאת קצת שפוי בעיניכם. אבל זאת המציאות, באמת. זה רק, כל מה שאנחנו לומדים כאן, זה רק כדי לסבר את האוזן. אבל הלב לא צריך לסבר, הוא באמת שם. הוא קולט, הוא רואה את האותיות בתוך ספר שבהם כתובים אותיות, איך כותבים את הכלים, איך כותבים את הכלים. כל זה באמת, זה התורה. נמשיך הלאה. ובתוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח הנ"ל, והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו, ואמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך. אני לא יודע אם מישהו, אתם מכירים קצת, יש בספרות דבר כזה, ספרות סוריאליסטית כזאת, כמו אצל קפקא, כמו אצל אלברט קאמי, יש זרם שלם בספרות, שכל מה שהם אומרים, כל הדברים הללו, זה רבי נחמן הקדים אותם הרבה הרבה לפניהם. כל צורת החשיבה הספרותית המודרנית, תראו, זה. אומר, בוא תבוא אליי, כאילו תיאטרון האבסורד של איג'ן יונסקו וסמואל בקט, יש המון 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 זרמים כאלה בספרות שמדברים על צורת החשיבה האבסורדית. ככה זה נקרא. והנה יש לכם פה דוגמה איך רבי נחמן חושב בצורה גאונית כזאת, כן, את הדימוי הזה. אומר, בוא אליי, לא, אני לא יכול, אני ממהר, כי אני הולך אליך, אז אני לא יכול. תח כזאת, מהפך כזה, זה לא סתם קוריוז, זה צורה עמוקה מאוד של החשיבה. אמר לו, זה בעצמו נפלאות בעיניי, הרי אני כאן. ומה זה שאתה הולך אצלי? והשיב לו, בשעה שנתרצית ללך אימי, ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך נשמה, ונתתי לך לבוש מן הגן עדן התחתון, והנפש רוח נשאר אצלך. היה לנו פעם שיעור, אם אתם זוכרים, על הנשמה, נפש, רוח, חיה ויחידה, אנחנו דיברנו על זה בשנה שעברה, אז פה רבי נחמן מתייחס לרובדים הללו. ועל כן, כשאתה מדבק במחשבתך לשם, אתה שם, ואתה ממשיך הערה ממנו אליך. דיינו, כמו שאנחנו אמרנו, זה השתקפות, ניצלות. כן, זה ההופעה של אין סוף בסוף. וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. זאת אומרת, כשאדם חי את המציאות העליונה, כשהוא מודע שיש אחריו פה מציאות עליונה, אז החיים שלו נראים אחרת. זה לא שהוא חי פה כל הזמן, אלא כמו שהרב צבי יהודה היה אומר, עין בעין יראו את שוב השם את ציון, אז הפסוק הזה, רב צבי יהודה היה מפרש, עין למעלה, עין למטה. אדם צריך לחיות כל הזמן בצורה פוליפונית, בצורה מפוצלת, בצורה כזאת שכל הזמן הוא זוכר שמה שקורה לו היום עם השכן שלו, שהוא תפס לו חנייה, וזה עשה לו ככה, וזה אשתו אמרה לו זה, והילדים שלו שם מרביצים בגן ילדים, כל זה שם בקופת חולים, וכל מה שקורה, כל זה יש לזה מימדים, זה השתקפויות, זה מודלים של עולמות עליונים. ואם אתה מרוכז, אתה חי את מהות חייך, אז אתה חי את המציאות. אבל כשאתה חי את כל השטויות, אז אתה חי באשליה. למרות שהכל נראה לך ודאי. יש לך שם חשבון, בנק, יש לך שם מוסך באוטו, סידר לך קרביורטור. שטויות. אתה צריך, כאילו, חי מהות. אז אתה בגן עדן תחתון. אולי אתן לכם דוגמה. סיפור שקרה לפני כ-200 שנה, בעיירה יהודית אחת, הייתה בחורה שקראו לה שרה. הכל, זה שמות אמיתיים והדברים ממשיים. זה לא סיפורי סבתא. בחורה בשם שרה, הייתה בחורה מאוד יפה, מאוד נאה כזאת, ולאבא שלה היה פונדק,
הגיע פעם לפונדק הזה אציל גוי, ראה את צרה והתאהב בה, התחיל להציע לה נישואים, אני לא סתם, אני רוצה באמת להתחתן, אמרה לא, מה פתאום, הוא הלך לאציל הזה, גוי, הלך לאבא שלו וסיפר את כל הסיפור הזה, ואבא אמר, מה פתאום, בהתחלה הוא לא רצה, בן שכנע, אני אמות בלעדיה, התאבד, זה, כך תעשה, כך אני רוצה להתחתן איתה. טוב, אז אבא היה פריץ של מקום הזה, והוא נסע כדי להכריח את אבא של שרה ואת שרה, שהם התחתנו עם הבחור הצעיר הזה. הם עצרו פריץ עם בן שלו, כל הפעם עלייה, שם באו בעצם לחטוף אותה, כן, כל התוש, משרתים שלו, הכל. הם עצרו באיזשהו מקום, בדרך, סיפרו, דיברו אחד עם השני, איך הם יעשו, והוא יתפוס, והוא יעשה. והיה שם בפונדק, איפה שהם עצרו, היה יושב שם איש זקן אחת, ממש בן... אחד המלמדים שם, אני וכזה אדם, קראו לו רב יוסף, רב יוסף כזה, בן 70 בערך היה. והוא שמע את כל הסיפור הזה, הוא הבין מה עומד להיות, אז הוא דחוף מצא איזה שם סוס וזה זה, והגיע שם בעגלה עם מישהו, הגיע לפונדק של אבא של שרה. וסיפר לו מהר, דחוף, כל הסיפור הזה, שעוד מעט יבואו הם. אז הוא אומר, מה לעשות? מה לעשות? לא יודעים מה לעשות. לברוח, לאן? אין לאן? ומה נעשה? אני בא לפונדק, אני פרנסה על הכל, ואנחנו שייכים להציל לזה. מה נעשה? אז אומרים, היא צריכה להתחתן, דחוף, עכשיו. אבל עם מי? אין פה מישהו בעירה, אין פה הרבה יהודים, ואיפה יש, ואיפה שהם פנויים, הם בטח לא הסכימו, כי הוא יהרוג אותו, האציל הזה. אז רבי יוסף הזה אומר, אני מוכן להתחתן איתה. בן 70, והיא בת 15. אומר, טוב. אבל הוא יהרוג אותך, אומר, אני מוכן. הם על המקום, עשו חתונה, הזמינו עדים, טה-טה-טה, והם התחתנו, על המקום. כתבו כתובה, טה-טה-טה, זהו. הגיע אציל הזה, אציל, הבהמה הזאת, הגיע עם כל הזה, ואומרים לו, תראה, היא נשואה, יש כאן שטר, כתובה, הכל, הוא לא רצה להסתבך, נגיד החוק, עניינים שם, והוא עזב, וזהו, והם נסו. נסו, בא רבי יוסף הזה, אומר, בוא נקרא עכשיו את הכתובה הזאת מהר, ונבטל אותה, או נלך לבית דין, נעשה משהו כזה, שנבטל את הכתובה. אז שרה אמרה, לא, אני לא מוכנה. זאת אומרת, הוא... היה מוכן למות למעני, ואני עכשיו ככה, הוא עושה, לא, אני אשתו. והם התחתנו. שנה אחרי זה נולד להם תינוק, וזמן קצר אחרי זה רב יוסף נפטר, שרה בעצמה גידלה את הילד הזה, ויצא מילד הזה הרב, אחד התלמידים מובהקים של בעל שם טוב, אחד מהגדולי חסידות ידועים שהיה בעל מופת, מין אדם מאוד גדול, קוראים לו רב אריה לייב מסאסס. לא סאסוף, סליחה. רב אריה לייב סארס, זה שם שלו. סארס, למה קוראים לו סארס? של שרה, כן. אז מבחינתי, זאת דוגמה לחיים שאתה חי מהות. זאת אומרת, ודאי שלכאורה הרבה יותר טוב להיות נשואה לבחור יפה וצעיר ונחמד ועם, לא יודע מה שם, עם דאודרנט. אבל היא חיה מהות. כשאתה חי מהות, חיים נראים אחרת. זה מציאות אחרת. אתה כאילו, כמו שהוא שם מספר אצל רבי נחמן, אתה מצד אחד אתה פה, מצד אחד אתה שם. אני חושב שזה רעיון של חיים על פי תורה. לחיות תורה, זאת אומרת, אתה חי חייך שהם מותאמים לאין סוף. זה נקרא לחיות חיי תורה. אתה חי עין למטה, עין למעלה. אתה גם פה, גם שם, בו בזמן, ולכן אנחנו כל כך מדגדקים כחוט השערה עם כל המצוות וכל הדברים, כל מה שאנחנו עושים, כי אנחנו מבינים שזה אותם הכלים שאתה, כמו שבסיפור הזה היה, היו כלים עם אותיות, אותם הכלים שאתה משתמש בהם בבית, והמזלג והמחשב שלך, והמכונית שלך, והבגדים שלך, זה כל אותם הכלים שבהם כתובות אותיות של אין סוף. כל השאלה אם אתה חי את העולם הקטן הזה פה, או שאתה חי את הכל. ונראה לי שזה המסר ממה שאנחנו לומדים מהגמרות שהם מוצאים אותנו לא רק מהקופסה, אלא מהקטנות, מהעולם הזה, מהמציאות המוגבלת. נעצור. תודה.